טוב, היום אני רוצה לסיים את הסדרה הזאת, ואני ארצה לדבר קצת על סברות. מעמדן, משמעותן, איפה, מה תפקידן בתוך המארג ההלכתי והלימודי. הנקודת המוצא זה שבכמה מקומות הגמרא מניחה שדבר שכתוב, שיש פסוק עליו, ודבר שיוצא מסברה הם באותו מעמד. כלומר, שואלת למשל על המוציא מחברו עליו הראיה, וגם על הפה שאסר, הגמרא שואלת למה לקרא סברה הוא. אז זה אומר שהמעמד של דבר שיוצא מפסוק, קרא, והדבר שיוצא מסברה הם באותו מעמד. כי אם דבר שיוצא מסברה היה במעמד אחר, גם אם הוא היה מחייב, אבל אם הוא היה במעמד אחר, אז לא היה מקום לשאלה למה לקרא סברה הוא. צריך את הפסוק כדי להגיד לך שהמעמד הוא מעמד של דאורייתא מלא. ואם זה היה יוצא מסברה, אז הייתי חושב שהמעמד של הדין הזה הוא מעמד נמוך יותר. ולכן השאלה הזאת של הגמרא בעצם אומרת שסברה וקרא או ופסוק זה אותו דבר. עכשיו, הרעיון הזה בעצם, אולי אני אקדים עוד משהו. יש רב שמעון שקופ בשערי יושר, כן, דברים שכבר דיברתי עליהם לא פעם, מדבר על מה שנקרא תורת המשפטים. כן, הוא אומר שם שישנם עקרונות משפטיים שמחייבים אותנו למרות שאין עליהם ציווי בתורה, אין להם מקור בתורה. והוא כותב את זה בכל מיני הקשרים כדי ליישב קושיות וזה, אני לא אכנס לכל הפרטים האלה, אבל זה העיקרון שחורז את שערי כולו. והוא שואל שם בפרק השני של השער, הוא שואל שם, ושמא תאמר, למה שאני אצטרך לציית לעקרונות כאלה אם התורה לא מצווה? אז הוא עונה על זה, כדרכם של יהודים, הוא עונה על השאלה הזאת בשאלה נוספת, למה שאני אצטרך לציית לדברים שהתורה כן מצווה? זה שאני צריך לציית לדברים שהתורה מצווה, זה מבוסס על סברה. הסברה שאומרת שאם התורה מצווה, אז צריך לציית. אז הוא אומר, אז אם ככה יוצא שבעצם השאלה מבוססת על יחס הפוך. השאלה מניחה שהציווי הוא הבסיס היסודי, ואם יש מעמד לסברה, אז זה יכול לנבוע אך ורק מציווי. זאת אומרת, אם יהיה ציווי שיאמר לנו ללכת גם אחרי סברה. אבל הציווי זה הדבר היסודי, והסברה היא אם בכלל, אז היא דבר נגזר. הוא אומר, מה פתאום? זה בדיוק הפוך. הסברה היא הדבר היסודי, ורק בגלל שיש סברה, אנחנו צריכים לציית לציווי. ולכן הוא אומר, אז כשאתה שואל אותי למה לציית לעקרונות משפטיים, הרי אין עליהם ציווי, זה פשוט טעות באמת הלכתית, אפשר לומר, בגלל שאתה מניח שהציווי הוא התשתית היסודית, אבל אם הבסיס לתוקף של הציווי הוא בעצמו סברה, אז ברור שגם סברות אחרות שלא קשורות לציווי, יהיה להם את אותו תוקף. הפה שאסר יכול לעשות עוד דברים. אפרופו הפה שאסר, גם על זה נאמר שם למה לקרא סברה. כך טוען רב שמעון שקוב. האם העיקרון שלו אומר שסברה היא דאורייתא? מה אתם אומרים? האם מה שכתוב ברב שמעון שקוב זה בעצם מה שאמרתי קודם? שיש
לכאורה זה
עניין?
קודם.
מה?
לכאורה סברה היא קודמת לדאורייתא.
בסדר, אבל עכשיו אני שואל, מה לפי השיקול של רב שמעון שקופ יהיה מעמדו של דין שיוצא מסברה?
יכול להיות פחות.
מה יהיה מעמדו ההלכתי?
לא יכול להיות פחות מדאורייתא. כל
לא
הדאורייתא.
קשור. הוא יכול להיות לא הלכתי פשוט, לא?
כן, אוקיי, זה גם אחת האפשרויות, אני שואל, מה הוא יהיה?
אם הבסיס של דאורייתא זה סברה, זה יכול להיות שיהיה פחות מדאורייתא, שסברה יהיה פחות מדאורייתא. אולי יותר, אם יש לזה
הבסיס
משמעות.
של הדאורייתא הוא הסברה שצריך לציית לציוויים של הקדוש ברוך הוא. אבל זה הבסיס הלוגי. זה לא אומר בהכרח שיש פה יחס לגבי רמת התוקף של הדינים האלה. זאת אומרת...
איך ייתכן שיהיה פחות? אם הבסיס של התורה, היסוד זה הבסיס הלוגי, הוא הסברה, איך ייתכן שהסברה בסוף תהיה פחות, בעלת תוקף פחות באיזשהו...
כיוון שהדבר הזה הוא בסיס לוגי, ולא בסיס תוכני, אז לא חייבת להיות, לא חייבת להישמר ההיררכיה ברמה של התוקף. זאת אומרת, רגע, אני אסביר. אם למשל, כשהתורה מצווה עליי ציווי מסוים, אז התורה, אז אני אומר, זה חיוב דאורייתא. למה זה חיוב דאורייתא? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. דיברנו על זה שבלי ציווי אין מעמד דאורייתא לדברים, לפני שאני הגעתי לסברה. אני אומר, ברגע שיש ציווי בתורה, אז זה אומר שהדין הזה הוא דין דאורייתא. עכשיו, נכון שהחובה שלי לציית לדין הדאורייתא הזה יוצאת מסברה. אבל מעמדו של הדין כשלעצמו לא קשור לסברה שלי. מעמדו של הדין כשלעצמו הוא המעמד שניתן לו על ידי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עצמו יגיד, תראה, יש משהו שאתה מאוד מאוד חייב לעשות, ללא ספק, אבל המעמד שלו לא יהיה דאורייתא. השאלה היא עד כמה המחויבות שלי לעשות את זה ברורה, היא שאלה אחת. השאלה עד כמה, איפה מעמדו או תוקפו ההלכתי של הדין הזה, היא שאלה אחרת. ואת הקדוש
אבל
ברוך הוא, אני מצפה ממך לעשות כל דבר שיוצא מסברה, מצפה ממך לא פחות מאשר דברים שציוויתי בתורה. זאת אמירה שאומרת שאני חייב לעשות את זה. אבל השאלה מה מעמדו ההלכתי של הדין, זאת שאלה אחרת. האם יש פחות חובה לקיים דין דרבנן מאשר דין דאורייתא לדעתכם?
לפי זה יוצא שלא. לפי זה יוצא שלא.
לא, אז
לפי זה יוצא שבעצם... תלוי
מה אותו מעמד.
מה?
דאורייתא זה אותו מעמד, כמו דרבנן.
נכון. מבחינת המחויבות לקיים, המחויבות לקיים את הדרבנן היא בדיוק כמו המחויבות לקיים את הדאורייתא. ההלכה דורשת גם את זה וגם את זה. תוקפו של הדין יהיה שונה. זה כמו, האם אני יותר חייב לקיים, לשמור שבת מאשר לא לאכול חזיר? שמור שבת זה סקילה. שניהם דאורייתא, אבל שבת זה איסור סקילה, קרת וסקילה, וחזיר זה לאו של מלכות, איסור יותר קל. האם יש הבדל ברמת המחויבות שלי לקיים את שני הדינים האלה? לא?
לא.
חייב לגמרי לקיים את הדינים, את שני הדינים, את דיני דאורייתא לגמרי.
אבל זה מבחינה עקרונית, אתה אומר. אתה שואל מבחינה עקרונית, שאלה עקרונית, אם יש הבדל בין שתי המצוות, האיסורים האלה. אבל יש הבדל מבחינת זה שאנחנו יודעים שיש משהו חמור יותר ומשהו פחות חמור.
נכון.
אז...
מה ההיגיון לזה אבל? אלא אם כן חז"ל יגידו, תראה, אנחנו מראש מתקנים את זה כמשהו שיש לו פחות תוקף.
שואל, רגע, אלמוג באמצע. אלמוג, מה אתה אומר?
אני לא הבנתי רגע, אתה אומר. שאלת אם יש הבדל. אז כשאתה שואל אם יש הבדל, אתה שואל אם יש הבדל מבחינה עקרונית. יש הבדל בין מצוות.
ברור שיש הבדל, אני שואל, אבל האם רמת המחויבות שלי לקיים את המצוות עומדת בהכרח בפרופורציה לרמת התוקף ההלכתי שלהן?
לא, זה לא שייך, זה במנותק לגמרי.
לא בטענה. זאת אומרת, אני חייב לקיים לגמרי גם דין דרבנן וגם דין דאורייתא, וגם דין דאורייתא חמור ודין דאורייתא קל. כל אלה המחויבות שלי היא אותה מחויבות בדיוק. התוקף ההלכתי שלהם זה משהו אחר. תוקף ההלכתי שלהם נובע מכל מיני שיקולים אחרים, אבל על זה מחליט הקדוש ברוך הוא.
מה זה תוקף הלכתי?
החומרה.
מה זאת אומרת?
כמה חמור שעברת על זה.
אבל אם חז"ל לא יגבילו את המשמעות של התוקף שלהם, אז באמת למה שזה יהיה פחות? למה שיהיה לזה משמעות הלכתית פחותה? אם המצווה דאורייתא מבוססת את הסברה, ומה שהם נניח אומרים, אם יגידו לך שזה...
לא מבוססת את הסברה. החיוב שלי לקיים את המצווה מבוסס על סברה.
אז בסוף זה סברה. אם היסוד הוא סברה, אז הכל הוא סברה. ודאי שכן, למה לא?
לקיים את הדין דאורייתא של חזיר ומסברה. מה הסברה? הסברה לא אומרת שחזיר הוא בעייתי. הסברה אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא מצווה צריך לקיים.
אוקיי, אז בסוף זה סברה. אז בסוף בסוף זה סברה.
אבל התוקפו של הדין זה משהו אחר לגמרי, מה זה קשור? תוקפו של הדין זה השאלה אם הוא פוגע בנצח שבעוד או ב... לא יודע מה, בחסד שבגבורה. בסדר? מה, לא יודע בדיוק מה. מה זה קשור לשאלה עד כמה אני חייב לקיים את זה? אני חייב לקיים את זה.
חז"ל יגידו לך שמה שהם מתקנים, כיוון שגם הוא נניח מבוסס על סברה, לשמוע להם. אבל גם זה פוגע בנצח שבעוד, אז זה יצא אותו דבר.
לא הבנתי.
אני לא מבין למה שזה ישונה. אם היסוד בסוף הוא סברה, אז אוקיי, יכול להיות שיש מצוות חמורות יותר וחמורות פחות, אני לא אומר שלא יכול להיות, אבל זה לא מובנה.
אתה חוזר על אותה שאלה, אני לא יודע מה לענות. עניתי עליה.
אני לא מבין את התשובה.
מה הבעיה?
אם היסוד מבוסס על סברה, אז למה לא יכול להיות תיאורטית שיהיה מצווה דרבנן, אם היא גם מבוססת על סברה, או לאותה סברה, שיהיה לה אותו תוקף בסופו של דבר, אותו משמעות ואותו סופו של דבר.
תקשיב למה שאני מסביר. זה לא מבוסס על סברה. המחויבות שלי לציית מבוססת על סברה. זה לא אותו דבר. נגיד, כשאני, בהקשר המוסרי, כן? למה אסור לרצוח? כי לרצוח זה לאבד נשמה, ולאבד נשמה זה דבר רע של מישהו. השאלה היא למה אני מציית לציווי לרצוח, היא שאלה שונה. היא שאלה שונה. זאת אומרת, השאלה מה יוצר את הציווי עצמו, או על מה מבוסס הציווי עצמו, היא שאלה שצריך לדון מה משמעותו, מה זה עושה, מה הנזק שזה עושה, או לא יודע בדיוק, כל הדברים כאלה. השאלה עד כמה אני מחויב לזה, היא שאלה אחרת. תחשוב על החוק. כשאני מחויב לציית לחוק, למה אני מחויב לציית לחוק? כי הכנסת חוקקה אותו. האם יש, נגיד שיש חוק חמור יותר וחוק פחות חמור, או שעונשו גדול ועונשו קל. האם המחויבות שלי לציית לשני החוקים שונה? לא. בשני המקרים אני נתבע בגלל שלא צייתתי לחוקי הכנסת. ושניהם חוקי הכנסת. אבל זה לא אומר שהשניהם יוטל אותו עונש. יש
איסור... אבל גם זה אומר את הסברה. גם זה הסברה בסוף מגדירה. אומרת, תראה, פה זה משהו ש... משהו ש...
אני חוזר עוד פעם ועוד פעם. הסברה לא קשורה לדין בכלל. הסברה אומרת שמה שהכנסת מחייבת, מה שהכנסת מחוקקת, מחייב אותי. זה מה שהיא אומרת. היא לא אומרת שלשלם מיסים זה דבר הגיוני. זה סברה אחרת, אולי גם היא קיימת. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הסברה שאם הכנסת מחוקקת צריך לציית. זאת הסברה. או אותו דבר, אם התורה מצווה צריך לציית. זאת לא סברה שאומרת שחזיר הוא בעייתי. אין לי סברה כזאת. הסברה רק אומרת שמה שכתוב בתורה צריך לציית. זה הכל. זה אחיד לכל מה שכתוב בתורה. אין הבדל. בין אם זה כתוב בתורה פה, כתוב בתורה שם, אם זה חמור או שזה קל. אם זה כתוב בתורה, מה שכתוב בתורה צריך לציית. הסברה הזאת היא אדישה לרמת החומרה של הדין. אין קשר בין רמת המחויבות שלי לקיים לבין רמת החומרה של הדין. ולכן כשרב שמעון שקופ אומר שיש לי מחויבות לקיים את הדבר שיוצא מסברה, שהיא בדיוק כמו המחויבות לקיים דין, זה לא אומר שהחומרה של הדבר שיוצא מסברה והחומרה של הדין שכתוב בתורה הם אותה חומרה. זה שני דברים שונים. ולכן למשל, גם אם הייתי אומר שהחיוב לקיים את תורת המשפטים הוא מדרבנן ולא מדאורייתא, אין בזה שום בעיה מבחינת רב שמעון שקופ. זה לא סותר את מה שאמר רב שמעון שקופ. צריך לציית לזה. כמו שצריך לציית לדיני דרבנן, צריך לציית לדיני דאורייתא, ולכל אחד מאלה יש סברה שאומרת למה צריך לציית, ואם הסברה מחייבת, אז הסברה מחייבת. אבל הסברה שעומדת בבסיס הדין, לא המחויבות שלי לקיים את הדין, אלא הסברה שעומדת ביסוד הדין, היא סברה אחרת לגמרי, ושם יכול להיות שהסברה ביסוד דין כזה היא חזקה יותר, והסברה ביסוד דין אחר היא חלשה יותר. או הטעם, לא יודע איך לקרוא לזה, לא בדיוק סברה.
אבל בסוף זה סברה, בסדר, ברור, יש סברות שונות, גם לגבי החשיבות של המצווה הבאה. אבל בסוף זה סברה, רק סברה.
אני מדבר על סברה, אבל בסוף...
אבל בלבד, אבל זה, לכן זה לא משהו שמובנה ונפרד לזה שזה דאורייתא או לא דאורייתא.
לא הבנתי.
הוא טוען שהכל בסוף זה סברה. אדם עושה רק את מה שהשכל שלו אומר שצריך לעשות. זה לא שום דבר אחר. זה שזה כתוב או לא כתוב, בסוף הוא צריך להכריע בשכל שלו, במצפון שלו ובמותר שלו.
מואל, אני מסכים לגמרי לכל מילה שאמרת עכשיו. רק למה זה קשור לדיון שלנו?
כי אז בסוף יוצא שהסברה יהיה מכריעה בכל ההיקף של הדברים, מאלף ועד תיו.
מסכים
לא
לגמרי.
נשאר שום דבר אחר, אין אתר פנוי מיני.
אני מסכים לגמרי, אבל איך זה קשור לדיון שלנו?
אני מבין את הדיון שלנו, הדיון שלנו הוא על, 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 על החומרה של דברים. חומרה של דברים בסוף גם תהיה מושפעת מהסברה.
אתה מדבר על הסברות פה, אז זה מחויבות לקיים את הדבר.
לא, גם על עצם חומרת האיסור.
ההלכתי של הדבר. ואין קשר בין שני אלה, לא הכרחי לפחות. אני מסכים שהמחויבות לקיים הכל יסודה בסברה, נכון? זה מה שרב שמעון שקופ אומר, אני לא צריך להסכים, מזה התחלתי. אני רק טוען שהדבר הזה לא קשור בהכרח לחומרתו, לתוקפו ההלכתי של הדין המדובר.
נכון, ואני מסכים הרב, אבל בסוף כשניגש לכל מצווה ואיסור, או ואיסור ונחשוב מה החומרה שבה, בסוף זה ייסגר בתחום הסברות.
כן, בסדר, אבל איך זה קשור עוד פעם, אני שואל עוד פעם, שאלתי שאלה מאוד פשוטה.
לא, הרב כאילו מפריד בין האם זה איסור דאורייתא או דרבנן, וזה משהו נפרד כאילו מהשיקול ההגיוני הסברתי. אני חושב שזה לא אפשרי.
מה זאת אומרת השיקול ההגיוני? השיקול למה לקיים?
הסברה, הסברה. לא אם לקיים, אלא בכלל מה החומרה של האיסור. יש לזה השלכות, כן, דאורייתא דרבנן. יש לזה השלכות לחומרת האיסור. בסוף זה נקרא.
שטעמו של האיסור אני לא יודע, מה זה קשור לסברה?
לא, חומרה, לא אמרתי טעמו, חומרה.
ואני גם, אני לא יודע, חומרה זה נתון לי מהתורה. אני לא יודע
מה. ואז אני מפעיל שיקול דעת, אומר, אם הקדוש ברוך הוא ציווה, אני סומך שהוא נתן משהו, והוא כיוון אותי למשהו.
כל זה לא קשור לשאלה, עד כמה אני חייב לקיים את זה. זאת שאלה אחרת, בלתי תלויה. אני חייב לקיים את כל הדינים האלה באותה רמת מחויבות.
אוקיי, וכשאני ניגש...
התוקף שלהם, החומרה שלהם שונה.
אוקיי, וכשאני ניגש לבחון את החומרה, מה הכלי שלי בסוף להכריע? סברה. גם אותה סברה. לא, אותה סברה, סברה אחרת, אבל סברה.
לא, לא. מה, יש לך סברה, מה החשיבות של הנחת תפילין, אכילת חזיר, לא יודע מה, דברים כאלה?
כן, אני אומר, אם זה יתקבל באיזשהו מובן יותר ישירות מהקדוש ברוך הוא, יש בזה קריאת כיוון, עם ישראל קיבל על עצמו את זה כמשהו שמחייב יותר, אז יש לו, בהיגיון שלי, היגיון לקיים יותר.
אז זה קשור בכלל לישירות מהקדוש ברוך הוא, איך נכנס פה הישירות? שניהם כתובים...
מה ההבדל?
אפשר לקבל דוגמה של מצווה או הלכה שבאה מסברה ולא מפסוק, תיכנס למסגרת של רבי שמעון שקופ, ואתה יכול להראות לנו בדוגמה שהדרגת חומרה שונה מאשר הדרגה של דאורייתא.
מה זאת אומרת? הבאתי לך דוגמה.
מה?
יש דיני דאורייתא שונים בחומרתם, נכון? יש דינים של קראת וסקילה, ויש דינים שהם לאו, מלכות.
אם אתה אבל מגיע...
על שניהם יש את אותה סברה שאומרת שאם צוותי אני צריך לקיים. הרמת המחויבות היא אותה רמה. אבל רמת החומרה היא לא אותה חומרה.
אבל כאן אתה מדבר שיש לך את הפסוק שנותן לך את התוקף ההלכתי. אני רוצה דוגמה שאין פסוק, והסברה היא זו שמביאה אותי ל...
הרי אני לא יכול לתת לך דוגמה כזאת, זה בלתי אפשרי. הרי אני דן עכשיו על זה, איך אני אקבע את היחס של לדוגמה? דבר שיוצא מסברה. עכשיו אני צריך לדעת מה חומרתו. על זה אנחנו דנים עכשיו, איך אני אביא לך דוגמה? אני מביא לך דוגמה מהדברים שאותם אנחנו יודעים, כדי לנסות ולהסיק מסקנות לדברים שאנחנו לא יודעים. מהדברים שאנחנו יודעים זה דיני דאורייתא. כי שם התורה עצמה סיפרה לנו מה החומרה של כל דין. ואנחנו רואים שיש דיני דאורייתא ברמות חומרה שונות, ויש גם דיני דרבנן בכלל, שגם הם, לפי הרמב״ם יסודם בלא תסור, אבל גם הם בעצם, הם דיני דרבנן, אז יש רמות חומרה שונות של דינים, למרות שהמחויבות לקיים את כולם היא אותה מחויבות, עד כאן זה מתוך מה שידוע. עכשיו אני שואל שאלה, אוקיי, אז עכשיו יש לי משהו אחר, זה הוא יצא מסברה, ברגע שהוא יוצא מסברה, אין לי מקור שקובע את התוקף שלו, כי הוא לא כתוב בתורה, אז איך אני ידע מה רמת החומרה שלו, התוקף שלו? על זה אני דן עכשיו.
נכון, נו, ומה אתה אומר? ומה התשובה?
אני שואל את השאלה, האם דברי רב שמעון שקופ אומרים בהכרח שהחובה לקיים את תורת המשפטים היא בתוקף של דאורייתא? אני טוען שלא. כל מה שהוא אומר זה שרק צריך לקיים את זה. יש חובה גמורה...
הבעיה עם... אבל מהעובדה שאתה, רב שמעון שקופ בעצם מסתמך על האמירה שאומרת למה לקרא סברה היא.
לא, הוא לא הסתמך על זה, לכן אמרתי, זה סוגיה בלתי תלויות. האמירה הראשונה שאמרתי זה הגמרות שאמרו למה לקרא סברה. ושם נראה שזה אמירה על תוקף הדין. הדין שיוצא מסברה, יש לו תוקף של דאורייתא, לא רק רמת המחויבות אליו.
כן, אז זה בדיוק.
מה שאני רציתי לחדד, זה שאצל רב שמעון שקופ לא זה מה שכתוב. מה שכתוב אצל רב שמעון שקופ, זה בשאלה עד כמה אני מחויב לקיים. זה לא בשאלה מה תוקפו של הדין. זה שני דברים שונים.
אוקיי.
תודה? עכשיו, אני רוצה להיכנס יותר באמת לשאלה של...
אז מה, אז הרב רגע, הרב רואה סתירה בזה.
מה?
אז הרב רואה בזה סתירה?
לא, לא, שום סתירה. יש שתי אמירות שונות, יכול להיות שזה יהיה דין.
לא, למה, כן, אבל למה, הגמרא אומרת גם על יקרא סברה? למה לקרוא סברה היא משמע שכאילו היא אומרת שגם אם אני מחויב מזה מסברה, איך אני אמור להגיע לזה?
אז זה יוצא מלמה לקרוא סברה, אבל זה לא יוצא מהמהלך של רב שמעון שקופ.
זה לא ראית, אני לא מבין.
לא סתירה, אני מנסה להראות.
כן, אבל אני אומר, זה לא קצת...
אפשר ללמוד מכל הקשר, בכל מקום. מהגמרות שאומרות למה לקרוא סברה, אנחנו לומדים שתוקפו של הדין הוא אותו תוקף כמו דין שכתוב בפסוק. הוא דאורייתא. מרב שמעון שקופ אנחנו לא יכולים ללמוד את זה. יכול להגיד, בגלל שבגמרא כתוב למה לקרוא סברה, אז כנראה גם ברב שמעון שקופ אני צריך להגיד שהמעמד הוא דאורייתא. בסדר גמור, אבל מהמהלך של רב שמעון שקופ זה לא יוצא. אגב, גם אצל קאנט אני בכמה מקומות דיברתי וכתבתי על זה, שיש שתי שאלות שונות לגמרי, ואנשים מתלבטים בסתירות בדבריו של קאנט, האם המוסר קשור לאלוקים או לא קשור לאלוקים. הרי קאנט הוא הוא האב המייסד של המוסר האוטונומי ההומניסטי, כן? שלא צריך את אלוקים, מוסר אנושי, חילוני, כולם נתלים בכאן. מצד שני, אחת הראיות, בחיבור אחר שלו, אחת הראיות שהוא מביא לקיומו של אלוקים זה ראיה מן המוסר. כי בלי אלוקים אין תוקף למוסר. אז איך...
אז הרב מחלק בין התוקף של הזה לבין ה...
מה?
כן, הרב מחלק בין תוקף למה להיות מוסרי לבין מה זה מוסר.
נכון, בדיוק.
כן, אבל אני רק לא מבין משהו, הגמרא שאומרת למה לקרוא
סברה,
איך אפשר להבין שמזה שזה סברה, שזה יהיה באותו רמה של דאורייתא, כאילו היה אפשר להגיד לגמרא, ברור, למה לקרוא סברה יהיה, והתורה באה להגיד לך שהסברה הזאת היא באיסור דאורייתא, כמו שכתוב לא תרצח, אף על פי שאני יודע שאילו לתורה לא תרצח.
הגמרא כן שואלת את השאלה, רואים שמבחינת הגמרא אין הבדל בתוקף.
כן, אבל זה קצת קשה, איזה היגיון.
מה זאת אומרת איזה היגיון? זה, אני אומר, אני מוכיח את זה מהגמרא. מסכים שיש הוכחה מהגמרא?
כן, אני מבין.
שואל על הגמרא, למה הגמרא חשבה
כך? אני לא מבין. כן, אני לא מבין בדיוק את החשיבה הזאת.
מסברה. טוב, עוד מעט אני אסייג את זה קצת, ואז הדברים פחות יהיו קשים. טוב.
הרב, אתה ענה על כאן כמה שאני הבנתי, זה שהוא ממציא את אלוקים כגרנט למען האדם.
לא, לא.
ככה הבנתי את ההסבר.
זה פרגמטיזם.
כי התכלית פה זה אדם. אחד הניסוחים של הצו הקטגורי זה שהתכלית תעשה את האדם כתכלית. אז האדם אצלו תכלית. אם התכלית זה אדם, אז זה אתאיסטי.
לא נכון, לא נכון. האדם כתכלית זה תוכנו של המוסר, זה לא קשור למקור תוכנו.
אני אומר את ההסבר שלהם.
המוסר זה לראות את האדם כתכלית. אבל למה להיות מוסרי? זאת שאלה אחרת. זה לא, זה כמו, נגיד, המוסר התועלתני. אז יש כאלה שמסבירים מה זה מוסר תועלתני. זה מוסר שמטרתו להביא למקסימום תועלת. תועלת אפילו במובן, תועלת לכלל העולם, כן? לא דווקא אליי, זה לא במובן האגואיסטי. אבל מוסר תועלתני בעצמו סובל שני פירושים, והרבה מאוד אנשים מתבלבלים ביניהם. פירוש אחד, התועלת היא הסיבה למה להיות מוסרי. כי מטרתי להביא למקסימום תועלת. שזה בעיניי פירוש מאוד בעייתי. הפירוש השני, שהוא כן, הרבה יותר סביר, זה שהתועלת מגדירה מהו המעשה המוסרי. אבל השאלה היא למה להיות מוסרי, זאת שאלה אחרת לגמרי, זה לא קשור לתועלת. למה להיות מוסרי? בגלל הצו הקטגורי של קאנט, בגלל הקדוש ברוך הוא, לא יודע, מה שאתה רוצה. אבל זה לא קשור לשאלת התועלת. התועלת רק מגדירה מהו מעשה מוסרי. מעשה מוסרי זה מעשה שמביא למקסימום תועלת. עכשיו השאלה שלי זה למה לעשות את המעשה המוסרי, שאלה אחרת לגמרי, לא קשורה לתועלת. ההסבר הראשון שרואה את התועלת כסיבה שמחייבת אותי להתנהג באופן מוסרי, בעצם אומר שאין דבר כזה מוסר. אדם פועל בשביל התועלת. רק ההסבר השני יכול לשייך את התועלתנות לעולם המוסר.
זה הפרשנות הפשוט, הפרשנות הפשוטה של שאלת תואל צנות, זה לא זה מה שהרב אמר בפירוש הראשון.
שמה?
וזה הסיבה, לא רק היה לברר מה לעשות.
ממש לא. אני אומר, יש הרבה שאומרים את זה, ויש הרבה שגם מערבבים או לא שמים לב שיש פה שני דברים, אבל זה ערבוב בעייתי מאוד ברמה הפילוסופית. כי ההסבר הראשון בכלל לא קשור למוסר. רק ההסבר השני קשור למוסר. לפי ההסבר הראשון, תועלתנות...
רגע, אבל הרב, לפי הרב, לפי זה התועלתנות, למשל. אז הרי הוא מודד את העניין לא לפי הכוונה, אלא לפי התוצאה. אם הבסיס הוא עבודת האל, או צו הקטגוריה, אז זה לא, גם אם לא הצלחת כלום, אבל היה לך כוונה טובה, זה אותו משמעות. לפי תועלתנים זה לא.
אתה מערבב עוד ערבוב. לא הכנסתי את התועלתנות לכאן, עכשיו אני מדבר על תועלתנות.
הרב אמר את זה הרגע. הרב אמר, יכול להיות שהתועלתני אומר, מה לעשות תועלתנות? למה? כאן. הרגע הרב אמר.
כאן לא תועלתן.
לא, ברור שלא, אבל הרב אמר שיש אפשרות שהתועלתנים אומרים, הם לא מדברים על למה לעשות, אלא מה לעשות. מה לעשות תועלתנות? למה לעשות? גם אפשר לקבל גם את, הם יכולים לבלוע גם את קאנט. אני חושב שלא.
מהלך כמו קאנט, לא, קאנט הוא לא תועלתן. מהלך כמו קאנט במובן הזה,
ברור שלא. גם
למוסר זה המחויבות שלך להתנהגות מוסרית. זהו, לא תועלת ולא תועלת דבר אחר. למה, איפה היא באה? מהקדוש ברוך הוא, מצב קטגורי כזה או אחר, ממה שלא יהיה. אבל קאנט לא היה תועלתן בשתי המשמעויות.
ברור.
אוקיי, אז בואו נחזור אלינו, אני יותר מדי נכנסתי לפינה הזאת. אז אני רוצה לחזור רגע לדיון של המעמד של דברים שיוצאים מסברה, לא למה צריך לקיים. רב שמעון שקופ מדבר איתי על השאלה היא, על זה שצריך לקיים את הדבר שיוצא מסברה, והשיקול הוא שיקול פילוסופי. עכשיו אני שואל שאלה אחרת, מה המעמד ההלכתי של מה שיוצא מסברה? וכאן זה לא, אני לא מכיר שיקול פילוסופי שיגיד לי לכאן או לכאן. אז מה כן? בואו ננסה לראות מה אפשר ללמוד מהסוגיות. אז אני רוצה להתחיל גם כן סוגיה שכבר נגעתי בה לא פעם, אני חושב, לגבי הגמרא בברכות, לגבי ברכת הנהנים. אולי עוד נקודה, לפני שאני מגיע אליה, עוד הערה שצריך להעיר פה. ברור שדברים שיוצאים, כשאני מדבר על דברים שיוצאים מסברה, ההחלטה על מעמדם לא תהיה ולא יכולה להיות גורפת. ואת, אם אני אגיד שדבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא, מעמדו ההלכתי הוא דאורייתא, זה נכון גם לסברה חלשה? מי אמר? ואת, יכול להיות שיש סברות בעוצמות שונות של למה צריך לעשות את הדבר הזה, או למה הוא מחייב, כן? וברמות שונות, יש סברות מסוימות שיתנו לי הלכות דאורייתא, אבל יש סברות חלשות יותר שיגידו צריך לעשות את זה, אבל זה לא דאורייתא. אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאני מדבר על סברה, ברור שיש מנעד או רצף שלם של רמות, יש סברות חזקות וסברות חלשות, סברות שאני בטוח בהן, סברות שאני לא בטוח בהן, סברות שמאוד יסודיות, סברות שפחות יסודיות, כל מיני צירים או סולמות שאפשר למדוד סברות. אני אביא אולי דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור. נגיד שמדברים על שינוי. עבירה בשינוי בשבת. עבירה בשינוי בשבת זה איסור דרבנן. כן? אם אני עושה דבר שמדאורייתא, שעשייתו כרגיל היא אסורה מדאורייתא, אם אני עושה את זה בשינוי, האיסור הוא דרבנן. עכשיו, אתם מבינים שלעשות בשינוי, יש רמות שונות של שינויים. יש שינוי שהוא שינוי קל לעומת הדרך הרגילה לעשות את זה, ויש שינוי שהוא כבר... אתה לא רואה את הקשר בין הדבר לבין האופן הפעולה המקורי. ולכן כשאני מדבר על שינוי, זה לא מושג אחד. יש רמות, רצף של רמות של שינוי. ולכן למשל כל מיני אחרונים שמתחבטים, רגע, אבל אם זה שינוי, אז זה היה צריך להיות, יש מקומות שבהם רואים שכשעושים דבר בשינוי זה מותר. אז האחרונים שואלים, רגע, אבל מה זאת אומרת? אבל שינוי הוא עשו מדרבנן. מה זה שינוי עשוי מדרבנן? אבל יכול להיות שהשינוי הזה הוא כבר כל כך גדול, שכבר אין בו שום דבר מהפעולה המקורית, שנאסרה במקור. ולכן שם זה פשוט לא הפעולה הזאת, זה מותר. דבר שהוא כן הפעולה הזאת, רק באופן שונה, ועוד פעם, תלוי כמה שונה, הוא יהיה איסור דרבנן. אז יש מושגים מסוימים שאנחנו משתמשים בהם, שיש רצף של רמות שבהן המושגים האלה יכולים להופיע, כמו המושג שינוי. ואותו דבר לגבי המושג סברה. יש לי סברות מאוד חזקות, ויש לי סברות פחות חזקות, הן נשמעות לי הגיוניות, סבירות, אבל שם את הראש שלי על זה, זה לא כל כך, לא עד כדי כך חזק. אז כשאני מדבר על סברה, גם כאן צריך מאוד להיזהר מאיזה שהן אמירות גורפות, כן? שכל הסברות צריכות להיות בעצם באותה רמה.
הרב לא חושב, הרב לא חושב שכאשר רב שמעון שקופ עושה את החידוש הגדול הזה, שגם מה שלא כתוב בתורה, בגלל הסבירות, יוכל להיות חלק מהחיוב של התורה, שכיוון שהוא עושה כזה חידוש, הוא מתכוון רק לדבר שהוא ב-100% סברה ברורה, שאין עליה חולק, והוא לא רוצה עכשיו להתחיל לחלק את זה, לחלקים של סברה פחות טובה, יותר טובה. אני חושב שהחידוש הוא כל כך גדול, שהסברה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה.
לא, לא, אז פה צריך להבחין בין שני דברים. דווקא רב שמעון שקופ לא מדבר על התוקף של הדבר. הוא מדבר על רמת המחויבות לקיים אותו.
כן, כן, הבנתי, הבנתי, מחויבות, בסדר.
לקיים אותו יכולה להיות, יכול להיות שזאת הלכה דרבנן מבחינת תוקפה, אבל אני חייב לגמרי לקיים את זה, כמו הלכה דאורייתא. אז פה ברור שהמחויבות לקיים תהיה תלויה בסברה, אבל לא בסברה שעומדת בבסיס הדין, אלא בסברה שאומרת לי למה לקיים את הדין. למשל, אם הסברה אומרת, תראה, ברגע שחכמים אמרו משהו צריך לציית להם, כי אחרת היא אנרכיה, כי הם הסמכות, לא יודע מה, אתה תנסח איזה סברה שאתה רוצה. אתה מבין שהסברה הזאת היא אותה סברה לכל הדינים שיקבעו חכמים. אבל זה לא אומר שבין הדינים שקובעים חכמים, אין היררכיות של רמות תוקף. יש דיני דרבנן חמורים, ודיני דרבנן קלים יותר, אמירה לנוכרי, למשל, איסור
קל יותר. אני עד היום, גם בדוגמאות שאתה הבאת בזמנו על נושא של גניבה, של כניסה לרשות, לנכסים של אחר, עם דוד המלך וכל הסיפור שם, עם רבי שמעון שקופ, שיש שם את הגניבה האזרחית ולא מהתורה, אז אני הבנתי שהסברה היא לגופו של הדין, לא רק לקטע שצריך לקיים בגלל שהסברה אומרת לקיים, אלא הדין עצמו, האירוע עצמו, הוא זה שסברה לבקש אותו, לדרוש אותו.
אני יודע על מה אתה מדבר, זה בדיוק ההבדל. אם אתה מדבר על הסברה שמכוחה אני מקיים את הדינים שכתובים בתורה, אז הסברה הזאת לא נוגעת לגופו של הדין. היא סברה כללית שאומרת שמה שכתוב בתורה צריך לקיים.
זה הבנתי.
הסברות שמייצרות דינים שלא כתובים בתורה, הם בהגדרה סברות שנוגעות לגופו של הדין. אחרת, איזה סברה יש לציית למשהו אם אף אחד לא אמר אותו? שם ודאי מדובר על סברות שהן סברות תוכניות, סברות שנוגעות לגופו של הדין. זה ברור.
הסברה לגופו של הדין יכולה לחייב גם אם אני לא הגעתי לסברה שאומרת שחייבים לקיים את זה בגלל שזה חלק מהתורה אולי?
לא הבנתי.
יש לך איזשהו דין, עם הסיפור הזה של הגניבה, אני פשוט לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל הוא יוצר מצב שכאילו גם אם לפי התורה זה לא נחשב לגניבה, אתה עדיין מחויב בגלל שאסור לך להיכנס לשטח של מישהו אחר או לקחת משהו של מישהו אחר, אוקיי?
לפגוע בזכויות.
עכשיו, מה?
לפגוע בזכויות של מישהו אחר, כן.
כן, אז עכשיו, מה שאני הבנתי שאומר רבי שמעון שקופ, שהדין הזה שלא להיכנס לקחת זכויות של מישהו אחר, נכנס למסגרת הגניבה, גם אם זה לא נמצא בתוך האיסור של גניבה. אלא זה עכשיו משהו אחר לגמרי.
אז איסור משפטי של גניבה, ואפשר עכשיו לדון מה תוקפו. דאורייתא, דרבנן, לא יודע מה, אבל יש איסור כזה.
בסדר, אבל הוא לא כתוב בתורה.
נכון.
אז זאת אומרת, לגופו של הדין הוא השתמש בסברה, לא לקטע הכללי שאומר צריך לקיים את מה שכתוב בתורה.
דבר שלא כתוב בתורה, אמרתי.
נכון.
לא כתוב בתורה, תמיד הסברה מדברת על גופו של הדין. וזה לא סברת ציות, כי אין למי לציית, אף אחד לא אמר את זה.
אבל בכל זאת שמעון שקופ אומר שצריך לציית לזה.
ברור, מה זה צריך לציית? אין פה למה לציית, אף אחד לא ציווה, צריך לקיים. צריך לקיים בגלל הסברה התוכנית, לא בגלל שיש סברה.
בדיוק. אז עוד פעם, אז אם הוא אומר את זה, אז אני מעריך. שהסברה צריכה להיות בדרגת היגיון מאוד מאוד רצינית ולא לחלק אותה ל...
על זה אפשר לדון, אני לא יודע, אפשר לדון, אבל יכול להיות שכל רמה של סברה תחייב אותי, רק הרמות השונות של הסברות יקבעו את מעמדו של הדין, או את חומרתו ההלכתית של הדין, אבל עצם המחויבות לקיים, אולי תהיה קיימת בכל רמה של סברה. כל עוד הסברה שלי אומרת שצריך לעשות את זה, אז מצפים ממני לעשות את זה. עדיין עוצמתו או חומרתו של הדין יכולה להיות תלויה באיכותה של הסברה, או בעוצמתה של הסברה. לא יודע, שאלה פתוחה. בכל אופן, רק דוגמה שתראו פה קטע שכותב השבות יעקב. בלי להיכנס כרגע לכל ההקשרים, הוא אומר, גם לפי תירוץ התוספות מוכח, דאין הסברות שוות, דיש סברה לימתה וסברה קלישתה. וכן היידה פסחים, דיש ליישב גם כן סברה להפך, שהוא לא משנה, זה כבר... זאת אומרת, זה ש... גם אם אתה אומר שסברה היא דאורייתא, וזה הדיון שלו שמה, לא כל הסברות שוות. אבל לא כל הסברות שוות, זה לא אומר בהכרח שהמחויבות לקיים תהיה שונה. זה מה שאמרתי קודם לעזרה. זאת אומרת, המחויבות לקיים יכול להיות שתהיה אותה מחויבות לקיים. החומרה של הדין היא אולי תהיה תלויה באיכותה או בעוצמתה של הסברה. אוקיי? אז בואו ניכנס רגע באמת לדוגמה. הגמרא בברכות מדברת על ברכת הנהנים. כן? לברך על המזון לפניו. אז הגמרא אומרת ככה. היא מחפשת מקור למה צריך לברך, כן? בורא פרי הגפן או בורא פרי העץ וכדומה. והיא לא מוצאת מקור, היא דוחה את כל המקורות, ובסוף המסקנה היא אלא סברה הוא. אסור לו לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה. זה סברה. תנו רבנן, אסור לו לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הענה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מה התקנת? אלך אצל חכם, וכולי שחכם ילמד אותו מה לברך וכן הלאה. כן, וגם פה אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר, גוזל אביו ואימו, ואומר הם פשע, חבר הוא לאיש משחית וכו'. קיצור, הגמרא מגיעה למסקנה שהחובה לברך לפני שאנחנו אוכלים, יסודה בסברה, שאני לא אמעל, שאני לא אגזול, לא משנה מה, אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה. על זה...
זה, הרב, זה סברה מקונטקסט דתי כאילו, לא? סברת.
אוקיי, בסדר, לא כל הסברות.
אז זה, לא, אז שם אני כן מבין, נגיד, את הסברה הזאת של, שהיא באמת, הגמרא תופסת את זה ממש כהלכה.
הגמרא דווקא שם לא רואה את זה ככה, עוד מעט נראה. הגמרא, אז הפני יהושע שם במקום אומר, בגמרא אל הסברה אסור לו לאדם וכו'. משמע מלשון כל הפוסקים.
אה, אפשר לשתף מסך?
אה, סליחה, חשבתי שזה משותף.
תודה.
משמע מלשון כל הפוסקים, דלפום אך מסקנה דאחה, כל ברכת הנהנים אין מדרבנן, לבר מברכת המזון לחוד. ברכת המזון כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. אבל שאר ברכות הנהנים זה מדרבנן. ולרשב"א ברכת שבעה מינים דלאחריו, נמי מדאורייתא, אבל בשאר ברכות מודה. ולעניות דעתי לפעורה יש להתמוע. דעה בכל השס משמע, דמידי דעתיה מסברה, הווה מדאורייתא. ואדרבה, מקשה השס, למה לקרא סבראו? ואז הוא נכנס לתוספות שם, לא משנה כרגע. מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא מבין, אומר הפני יהושע, למה אנחנו פוסקים להלכה שהחובה לברך על המזון לפניו היא חובה דרבננית. ולכן למשל ספק ברכות להקל, כי החובה לברך היא דרבנן. הספק דרבנן לכולה. הוא אומר, למה? הרי אם בסוף הגמרא יוצא שהחובה לברך היא מסברה, אז המעמד שלה היה צריך להיות דאורייתא, כי כתוב למה לקרא סברה הוא. ואז הוא אומר, מי הוא נראה לעניות דעתיד, אפילו אם תמצא לומר דסברה הוא אב נמי מדאורייתא. אפילו אחי, עתי שפיר, הדקיימה לן דספק ברכות להקל. משום דלא שייך להחמיר, כיוון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה, משום אחי ממילא אזללה אך סברה. ועדיין צריך עיון וכו'. גם הוא עצמו מבין שזה נשמע מאוד דחוק. אבל הוא בעצם אומר, בגלל שבברכה יש את הבעיה של ברכה שאינה צריכה, עם שם השם וכו', אז לכן אנחנו מחמירים לא לברך. זה לא מדין ספק דרבנן לכולה. זה מדין ספק דאורייתא לחומרה. כן, זה לא, דיברנו על כולה וחומרה באחת הפעמים הקודמות. אז פה הוא אומר, זה לא מדין ספק דרבנן לכולה, זה מדין ספק דאורייתא לחומרה. אבל כיוון שיש לי ספק האם מותר לי לברך, אז אני מוציא ברכה שאינה צריכה, וזה איסור דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרא, ולכן לא מברכים. ולא בגלל ספק דרבנן לכולה. אבל זה דוחה גדול, כן, בכל מקום ברור שספק ספק ברכות, הולכים לכולה בגלל ספק דרבנן. יותר מזה, אם הייתי צריך לברך, בגלל ספק ברכות הייתי כן צריך לברך, אז זה גם לא היה ברכה לבטלה. ושהברכה נאמרת בגלל שאני צריך לברך, ממילא זה גם לא לבטלה. בצורה, התירוץ הזה הוא דחוק. נדמה לי שהדרך היותר פשוטה להבין את זה, זה שהחובה לברך מסברה, שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, בסך הכל אומרת שאני צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, נגיד לבקש ממנו ברכה, כדי שאני, רשות, כדי שאני לא יהיה גזלן או לא אמעל בקודשי שמיים, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא רשות, אני מבקש לאכול את התפוח הזה, אוקיי? חכמים קבעו מדרבנן שצריך לברך בשם ומלכות עם הטופס הרגיל והמוכר של ברכות הנהנים, אוקיי? אבל זה רק דין דרבנן. מדאורייתא, בשביל לצאת ידי חובת הסברה, כל מה שאני צריך לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא. אז עכשיו כשאני נמצא בספק ברכות, אז האם אני צריך לברך בשם ומלכות? ודאי שלא. למה לא? בגלל שזה דין דרבנן לברך בשם ומלכות. וכמובן אפשר להוסיף לזה גם את העניין שיש פה ספק של הברכה שאינה צריכה. אבל גם בלי זה, כיוון שהחובה לברך בשם ומלכות היא דרבנן, אז מדרבנן בספק הולכים לכולה. אבל יש גם חובה דאורייתא לברך, רק שהחובה הזאת לא צריכה להיעשות בשם ומלכות, יכולה גם להיעשות בלשונכם. ואת זה, אם היסוד הוא סברה, אז מספק היה צריך להחמיר. ולכן בעצם אני טוען, וככה אני טוען גם להלכה, שאם מישהו נמצא בספק, נגיד יש לך תפוח ביד, אתה לא זוכר אם ברכת או לא. אתה בספק. אז בעצם אתה לא מברך, גם אסור לברך, כי זו ברכה שאינה צריכה, אבל לפי מה שאני אומר כאן, אתה חייב לבקש רשות או להגיד ברכה בלשונך, בלי שם ומלכות. כדי לצאת ידי דאורייתא, כי את הדאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא. אסור לך להקל בדין דאורייתא. ולכן אין, אין, אין סתירה, ויש בתלמידי רבנו יונה שם על הגמרא, הם באמת, באמת כותבים שם בשני מקומות, כתוב שם, שמי שאכל בלי ברכה מביא קורבן מעילה, במקדש. עכשיו, מה זה קורבן מעילה? הרי זה איסור דרבנן, לאכול בלי ברכה. אז החולין בעזרה, וקורבן מעילה. עוד פעם רואים שיש פה כן איזושהי בעיה, לכאורה יש פה איזושהי בעיה דאורייתא. אני יכול ליישב את זה גם באופן אחר, אם מבינים מה זה השם, אבל לא אכנס לזה כאן. באופן עקרוני, יש פה באמת עבירה דאורייתא אם לא ברכת. ואני באמת טוען שאם אתה מברך בלשונך, ואתה אוכל בלי שם ומלכות, ולא, לא מספק, בוודאי, אתה מברך בלשונך, לא בשם ומלכות. אתה לא מביא קורבן מעילה. כי את הדאורייתא קיימת. את הדרבנן לא קיימת, אבל את הדרבנן לא מביאים קורבן מעילה.
הרב, מה זה אומר אם אני בספק אם בירכתי ברכת המזון?
שם אתה צריך להחמיר, ספק דאורייתא.
שם אז דאורייתא.
אז שם אני כן חוזר.
זה אגב, זאת גוף הראיה נגד התירוץ של הפני יהושע. כי לפי הפני יהושע היה צריך להיות שגם בספק בברכת המזון אנחנו נחמיר. כי הוא רוצה לטעון שגם ספק בברכת, גם בברכת הנהנים לפני המזון זה דאורייתא. כי סברה הרי היא דאורייתא. ובכל זאת בספק צריך להקל בגלל לא תיסה. בגלל שם, שם השם. נו, אז למה ברכת המזון לא? מה ההבדל? זה אותו דבר. מה שהוא אומר זה דחוק.
הוא לא אומר, הוא לא מתכוון שם שכאילו בגלל שלא תיסה את שם השם אז זה קצת מחליש את הסברה.
מה זה נקרא מחליש את הסברה? ואיך זה נוגע
לא לזה? לא יודע, לא, אני לא ממש הבנתי את הפלושוע שם, כאילו. כשהרב מייצג את זה, זה נשמע כאילו... לא, שיש סברה, אבל עכשיו אני רואה בתורה שלא תיסה שם השם, זה אז זה מחליש את הסברה הזאת שצריך לישא שם השם בשביל ליהנות.
זה מה שהוא אומר, אבל זה לא מחליש את הסברה, אלא פשוט בגלל שיש בעיה של שם השם, לכן לא מברכים, זאת טענתו. לא, בכל מקרה.
כמו שהרב העיר.
אה, הרב.
וגם מה שהרב אומר זה רק לגבי ברכת הנהנים אז.
מה?
כאילו, החידוש של הרב אז זה רק בנהנים, לא בברכת המזונות.
נכון.
הרב, אי אפשר היה להסביר את הדברים קרוב למה שהרב אולי אומר, אני קצת היה נתק קודם. שבעצם, הסברה אומרת שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. כלומר, לא יכול להיות שאתה, יש איזשהו
משמעות לזה שאתה מודל אלוקים על זה שהעולם קיים, אבל אתה לא יכול להודות כל הזמן לברך על כל נשימה ונשימה ועל כל זה. באופן עקרוני, אם קיימת את זה על ברכת המזון, שזה האוכל הבסיסי, אני יודע, משהו כזה, אז יצאת ידי חובת הטענה הבסיסית. חזר הרחיבו את זה. הם הרחיבו את זה בתוקף פחות, ונתנו לזה משמעות של דרבנן שבספק לכולם.
בגמרא כתוב, הולכים לפני המזון מהסברה הזאת עצמה.
כן, כן, אבל ברגע שקיימת את זה, קיימת את המצווה דאורייתא.
הגמרא לא אומרת את זה. לשיטתך הגמרא הייתה צריכה להגיד, באמת אין חובה לברך לפני המזון. כי אם ברכתי ברכת המזון, כבר יצאתי את הסברה הזאת של המעילה. כי ברכת המזון ברכתי. מה לא אומרת ככה? מה אומר שבגלל החשש של המעילה, צריך לברך לפני המזון. לא מספיק שברכת אחרי. אז זה הפני יהושע. עכשיו, הצלח שם במקום תוקף אותו. הצלח אומר, מה זאת אומרת? אז זה ברור שספק ברכות להקל, זה חובה לברך, היא חובה דרבננית. אז מה זה העניין הזה, מה שהפני יהושע מתבסס עליו? שלמה לקרא סברה הוא? הרי אם הגמרא אומרת למה לקרא סברה הוא, פירוש הדבר שמה שיוצא מסברה, יש לו מעמד של דאורייתא. אז למה, זה היה הטיעון של הפני יהושע. אז אומר הצלח, שזה הכל במקומות שבהם הסברה מחדשת דין מחודש. אם הסברה מחדשת דין מחודש, סליחה, אם הסברה לא מחדשת, אם הסברה מחדשת פרט בדין קיים, שם אנחנו אומרים למה לקרא סברה הוא. נגיד יש איסור אכילת חזיר, ונגיד שהיה יוצא לי מסברה שהאיסור הוא בכזית, ופחות מכזית זה לא אכילה משמעותית, נניח שהייתה לי סברה כזאת. אז המקור, ההלכה למשה מסיני שאומרת לי שהשיעור הוא בכזית, הוא מיותר. יש לי סברה. אבל שימו לב שהכל מדבר על איסור שהוא איסור קיים וכתוב בתורה. אסור לאכול חזיר. כל השאלה זה מה השיעור של האיסור, על זה יש לי סברה, ואם הסברה הייתה מספיק טובה, אז לא צריך פסוק. אבל הגמרא בברכות שראינו עכשיו, היא מדברת על סברה שהיא לא פרט בדין קיים. זה סברה שמחדשת דין חדש לגמרי. שחובה לברך לפני שאוכלים. זה לא פרט בתוך דין קיים. חובה לברך לפני שאוכלים. אומר הצלח, סברה שמחדשת דין, לא פרט בדין קיים, אלא דין חדש, ודאי שהיא לא דאורייתא. זאת אומרת, בעצם מה הוא אומר? בשני המקומות שראינו בגמרא, שהזכרתי, לא ראינו, אבל שהזכרתי, שהגמרא אומרת למה לקרא סברה הוא, זה המוציא מחברו עליו הראיה, והפה שעשה הוא הפה שהתיר. בשני המקומות האלה, הגמרא, הסברה, מחדשת פרט בתוך הלכה קיימת. כתוב בצדק תשפוט עמיתך, עכשיו בצדק פירושו על פי ראיות, עם דיני סדר הדין וכל מה שצריך, ואז אתה שואל מסברה מה סדר הדין הנכון, ומה הראיות הטובות, ומה הראיות פחות טובות, אז פה הסברה יכולה להגיד לי מה זה נקרא בצדק תשפוט עמיתך, כי יש פסוק בצדק תשפוט עמיתך, והסברה משמשת אותי כדי לפרש את הפסוק, זו סברה פרשנית, זו לא סברה שמחדשת דין חדש, אלא מכוח הסברה אני מבין למה מתכוון הפסוק. אבל בברכת הנהנים מדובר בסברה מכוננת, לא בסברה פרשנית, זו סברה שמכוחה נוצר דין חדש, יש מאין, זו לא סברה שמפרשת איזשהו פסוק. שם אומר הצלח, לא נאמר למה לקרא סברה הוא. שם ברור שבלי פסוק זה לא יהיה דאורייתא. סברה לבדה לא יהיה דאורייתא.
למה ברור?
מה?
למה ברור?
קודם כל זה ברור. תסביר. קודם כל זה ברור, בגלל שאנחנו רואים שספק בברכות הנהנים הוא לכולה. אז אתה רואה שלמרות...
אבל הנה, אפשר לתרץ את זה גם בית שיטה?
לא, מה זאת אומרת?
אבל אפשר, גם הצלח מבוצע על סברה. הרי
נהנין אפשר ליישב גם לפי הפני יהושע. יהושע עצמו לא יישב את זה. אני הצעתי יישוב. מה שהפני יהושע יישב לא מחזיק מים. אז לפי איך שהפני יהושע תפס, בעצם יש פה דין דאורייתא שולחים לכולה. אומר הצלח, עיניך הראות, זה לא דין דאורייתא. אתה מניח מה הביא את הפני יהושע לומר את זה. הגמרות שאומרות למה לקרא סברה הוא. אומר הצלח, זה לא קשור, זה לא ראיה לכלום. הגמרות שם מדברות על סברות פרשניות. פה מדובר בסברה מכוננת. סברה מכוננת יוצרת דין דרבנן. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה קשור כמובן, אני לא אכנס לזה בפרטים, אבל הרעיון מאחורי זה אומר בעצם שכדי שדבר מסוים יהיה דאורייתא, צריך שיהיה עליו ציווי. בלי שיש ציווי הוא לא דאורייתא. כן, הדוגמאות שתמיד קופצות לי בהקשר הזה, נגיד שלא היה חוק שאוסר לעבור באור אדום בכביש. אבל עדיין זה היה מסוכן, אנשים עוברים שם במעבר החצייה, ואתה עם המכונית נוסע באור אדום, אז זה מאוד מסוכן. בסדר? זה מסוכן, ולכן הגיוני לא לעבור באור אדום. אבל כל עוד החוק לא אוסר את זה, אז אין חוק, זאת לא עבירה. זה עבירה מוסרית, אבל לא עבירה הלכתית, או משפטית, כן, במקרה הזה. זאת אומרת שבעצם צריך שיהיה ציווי כדי שההלכה תקבל מעמד של הלכה דאורייתא. ולכן
כאן... אני יודע שהרב מאוד מחזיק מהסברה הזאת, כל דבר דאורייתא זה שיהיה טעם וציווי.
זה לא סברה, זה הגדרה.
כן, הרב מחזיק מזה, אז למה הרב מנהיג לחומרה כמו... אז למה הרב מנהיג לחומרה בעניין הזה של הברכות הנהנים?
לא הבנתי.
הרב אמר שבגלל הסברה הזאת של ברכות הנהנים, שזה כן דאורייתא. אבל אין ציווי, כמו שהרב אומר עכשיו.
לא, אני לא אמרתי שזה דאורייתא.
כאילו הרב אמר אם זה
דאורייתא. גם אם היית אומר שסברה היא דאורייתא לפי הפני יהושע, אתה לא צריך להגיע לדוחק של הפני יהושע, יש לי תירוץ יותר טוב בשבילו.
כן, אבל הרב אמר שככה הוא גם מנהיג, לא
יודעת הרב אמר. האם הסברה הזאת היא באמת דאורייתא? אני מסכים עם הצלח, היא לא דאורייתא.
אוקיי.
אבל אגב, אבל עוד פעם אני לא אסכים איתך, במהלך שלישי, ואני אומר, למרות שזה לא דאורייתא ספקו לחומרה. וזה קשור לדברים שדיברתי עליהם בשיטת הרמב״ם, הטענה שלי שכל דבר שיסודו בסברה, לפי הרמב״ם צריך סברה וציווי כדי שדין יהיה דאורייתא. אם חסר סברה ויש ציווי, או שחסר ציווי ויש סברה, זה דרבנן. אבל הטענה שלי, ויש לזה כל מיני ראיות, שיהיה הבדל בין שני סוגי הדרבנן האלה, סברה בלי ציווי וציווי בלי סברה. בסברה בלי ציווי ספקה יהיה לחומרה, למרות שזה דרבנן. ובציווי בלי סברה, הספקה יהיה לכולה. לכן אני טוען שהלכה שיוצאת ממידות הדרש, שלפי הרמב״ם זה דברי סופרים, וכולם תוקפים אותו, הרי ספק של הלכות כאלה הוא לחומרה. רואים את זה בהרבה מקומות. זה דין דרבנן שספקו לחומרה. והסיבה לזה היא, כי הדין שספק לחומרה, גם בדאורייתא, הוא לא בגלל שזה דאורייתא. אלא בגלל שיש שם סברה. בכל דאורייתא יש סברה. ומה הרעיון מאחורי זה? הרי ברגע שיש פה איזושהי סברה, זאת אומרת שיש פה טעם, למה זה סברה. זאת אומרת, יש טעם לדבר הזה, אז זה אומר שאם אתה, נגיד שאתה עומד לאכול חזיר, אתה לא יודע, זאת אומרת, יש לפניך משהו ואתה לא יודע אם הוא חזיר או לא. עכשיו, אם תאכל אותו, אז תצא פה איזושהי תוצאה בעייתית, נכון? עכשיו, אם אתה בספק, יש פה איזשהו חשש לאותה תוצאה בעייתית. אז נניח גם לפי הרמב״ם שספק דאורייתא בעצם הוא לכולה מעיקר הדין. זה רק דין דרבנן צריך להחמיר. אבל מדאורייתא ספק דאורייתא הוא לכולה. בסדר? אז עדיין ברור שיש פה איזשהו חשש שאם תאכל את החזיר יש פה בעיה. ולכן יכול לבוא מישהו ולומר שלמרות שהדין הזה הוא דין דרבנן, אבל עדיין צריך להחמיר בו. צריך להחמיר בו בגלל שיש חשש שאתה תביא לנזק שאותו האיסור הזה בא למנוע, במובן הזה זה כמו הדאורייתא. אז אם אני מחמיר בדאורייתא מספק, גם בדבר הזה אני אחמיר בספק. ולכן אני רוצה לטעון, שאומנם אמרתי קודם את מה שאמרתי, כדי ליישב את שיטת הפני יהושע, לשיטתו, אבל אם תשאל אותי מה אני חושב, אני עדיין חושב שזה נכון גם להלכה.
אני חושב
שהלכה שמחודשת, לא סברה פרשנית, אלא סברה שמחדשת דין, חדש, היא לא דאורייתא, היא לא דאורייתא כי אין עליה ציווי, אבל עדיין אני טוען שספקה לחומרה. אוקיי? זאת הטענה בעצם. עכשיו,
אז מה בדיוק המשמעות של הציווי? אני לא כל כך מבין את זה. הנה, למשל בדוגמה שהרב הביא לעבור באור אדום. נניח היה לנו מדינה מתוקנת כזו, סקנדינבית כזו, שאף אחד, אין חוק פשוט כי כולם מקפידים ורואים אדום, מבינים, חיי אדם, אף אחד לא מעלה על דעתו בכלל לעבור באדום, לסכן אפילו בערה של מישהו. ואז פתאום מופיע זה ישראלי טיפוסי, ונוסע בפראות באופן גורף, ודורס שם ילדים, ואז עוצרים אותו, אבל הוא אומר, חבר'ה, לא כתוב בשום מקום שאסור.
תודה.
מה המשמעות של זה שזה לא כתוב? מה באמת הרב חושב, המשמעות פה שלא כתוב?
אמרתי, זה המשמעות, הוא צודק לגמרי בטענה שלו, אי אפשר לשפוט אותו.
יש איזה משמעות, הוא באמת...
אני יכול לנדות אותו במובן המוסרי, שהוא אדם לא מוסרי, אבל בשביל לשפוט צריך שיהיה חוק, אתה לא יכול לשפוט בן אדם בלי שיש חוק.
אבל גם לשפוט זה סברה.
מה?
הרב באמת חושב שיגידו לו טוב, בסדר, לא יפעילו סברה ויגידו, שכל ישר, לא עושים דבר כזה, אם אף אחד במדינה לא עושה את זה, אתה לא יכול לדופע אותו.
אבל לשפוט בן אדם צריך חוק, אי אפשר לשפוט בן אדם בלי שיש חוק.
את מה שאתה אומר שאדם סביר לא עושה את זה, את זה אתה יכול לטעון במשפט האזרחי. אם יבוא מי שנזרוק ויבקש פיצוי.
אתה יכול להגיד גם חובת הזהירות הכללית.
בדיוק. וזה לא משנה אם יש חוק או אין חוק.
זה גם פלילי.
נכון. אז בסדום, נכון. מאותה סברה שאתם אומרים, אז בסדום גם באמת הגיוני. החוק אמור לשדוד אלינו.
יש חובת זהירות כללית. בחוק. כתוב שיש חובת זהירות.
הרשלנות. הרשלנות מוגדרת על ידי אי קיום חובת זהירות.
מה שהאדם הסביר עושה, זה מדד למה דורשת חובת הזהירות הכללית. אבל אם לא הייתה בחוק חובת הזהירות הכללית, אי אפשר היה לשפוט בן אדם. על מה היית שופט
אותו? אני מסכים פורמלית, ברור, אני מסכים פורמלית שזה המצב, אבל זה רק עניין פורמליסטי לחלוטין.
כל העניין המשפטי הוא עניין פורמליסטי. פורמלי.
אבל המשמעות שלו קלושה ביותר, ובמדינה מתוקנת, הנה, כך ניקח את החוקי הנאצים, זה לא כתוב. הם אומרים, אנחנו קיימנו את החוק, ולירנברג אמר, יש דבר שהוא שכל הישר אומר, לא צריך חוק להגיד, לא ל...
במדינה מתוקנת לא שופטים אנשים בלי חוק. זה מדינה...
הנה, במשפטי נירנברג לא היה חוק, הם קיימו את החוק הגרמני ככתבות...
באמת עשו סלטות מטורפות, כדי...
הרב, לא היה עושה את הסלטות האלה? הרב היה משחרר את אייכמן ואת כולם?
יכול להיות שלא הייתי משחרר אותו כדי להגן על החברה, אבל אי אפשר...
לא, הוא לא יסכן, הרב, אייכמן בגיל 42 לא סיכן את החברה. הרב, אייכמן בגיל 42
סיכן את החברה. מה שבית הדין בנירנברג עשה, לטעמי, זה שיפוט מוסרי, ולא שיפוט משפטי. אחרי באו העקרונות של דוורקין וכל מיני פטנטים ופיתולים משפטיים כדי להצדיק את המהלך הזה, אבל כל ההתפתלויות האלה באמת מעידות על המקרה עצמו. אבל עזוב, אני לא אכנס למקרים המאוד מאוד קיצוניים האלה, שאפשר להגיד שזה כאילו שיש חוק, כי זה כבר כל כך קיצוני, שזה כאילו שהחוק בעצם אמר את זה, אפילו אם הוא לא אומר את זה. בסדר, יש כל מיני פלפולים סביב העניין הזה. באופן בסיסי צריך חוק כדי לשפוט, ואותו דבר בהלכה. בשביל שההלכה תהיה הלכה דאורייתא, צריך שיהיה חוק שקובע את זה. אתה צריך שיהיה ציווי בתורה. בלי זה, אתה לא בסדר אולי, יבואו לך בטענות מוסריות כאלה ואחרות, אבל אתה לא יכול להגיד שעברת על עבירה דאורייתא אם אין חוק. הסברה יכולה לפרש ציווי קיים, כמו שאמרתי בחובת הזהירות הכללית. אם יש חוק, ציווי קיים, הסברה יכולה להסביר לי מה הגדרים שלו, מתי עוברים עליו, מתי לא עוברים עליו, מה הוא כן אומר, מה הוא לא אומר. זה ברור, אין פרשנות בלי סברה. תמיד פרשנויות אנחנו נעשות על בסיס סברות. אבל כשהסברה מייסדת דין חדש, לא מפרשת דין קיים, צודק הצלח, זה לא דאורייתא. אז לכן למשל, במצב כזה, לשפוט את הבן אדם, אי אפשר להלקות אותו, ודאי שלא, אי אפשר, אין דבר כזה. בלי שיש ציווי, אי אפשר להלקות בן אדם שעבר על איסור שיוצא מסברה. או להלקות שלא מן הדין, יש סמכות אחרת, אבל לא מלקות במובן ההלכתי הרגיל. אז זה לגבי המחלוקת של הצלח והפני יהושע, וכאן אנחנו רואים שהמעמד של סברה הוא מעמד מיוחד כזה. אבל כאשר היא משמשת אותי כדי לפרש דין קיים, אז באמת, אם יש לי סברה, לא צריך לכתוב את זה בתורה. לא את הדין, אלא את הפרט הזה שאני מוציא מהסברה לגביו. לא צריך לכתוב בתורה, כי הייתי מוציא את זה מסברה. אבל אם הדין, אם אין דין קיים והסברה מייסדת דין חדש, אז אם הוא לא כתוב בתורה, מעמדו הוא לא כמו דאורייתא. ולכן בסופו של דבר, הגמרא שמדברת על ברכות הנהנים ורואה בזה הלכה דרבנן, לא סותרת את למה לקרא סברה. למה לקרא סברה הוא רק בסברה פרשנית, והגמרא בברכות הנהנים מדברת על סברה שמכוננת דין חדש, ולא מפרשת דין קיים. עכשיו, אולי עוד הערה על סברה. יש בכמה מקומות אנחנו מוצאים, אולי ניקח דוגמה, גם כן דוגמה שכבר ראינו אותה פעם, גמרא בפסחים, מדברת על את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. אז אני אשתף את זה רגע. כתוב שם, הגמרא אומרת ככה, ואידך עת לא דריש, כדתניא שמעון העמסוני ואמרי אלי נחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקי חתירה, פירש. כן, לא דרש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקי חתירה, לרבות תלמידי חכמים. השמעון העמסוני בעצם היה מבית המדרש של רבי עקיבא. בית המדרש של רבי עקיבא דרשו ריבועים מהמילות את. אבל הוא נתקע בפסוק את השם אלוקי חתירה. כשהוא הגיע לפסוק הזה הוא לא מצא מה לדרוש, והסברתי כבר יותר מפעם אחת עסקתי בזה, בסדרות אחרות, לא חושב שבסדרה הזאת. ואמרתי שאם אתה בא לרבות עוד מישהו בנוסף לקדוש ברוך הוא, זה בעיה. את מי אפשר לרבות שיהיה כמו הקדוש ברוך הוא, שצריך לראות ממנו כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא. לכן אומר שמעון העמסוני, כאן לא יכול להיות שאני אמצא משהו שיתרבה ממילת העת בפסוק הזה. ואז הוא החליט, טוב, אם זה ככה, אז אני צריך לוותר על דרשות עת. בעצם לא לקבל את מידת הדרש הזאת, שתמיד כשמופיעה המילה עת, היא באה לרבות משהו. ואז פתאום מגיע רבי עקיבא ואומר, לא, את השם הלכה חתירה לרבות תלמידי חכמים. בכל זאת, על מה הדיון פה? הרי מה היה קורה, נגיד, מה היה אומר רבי עקיבא אם לא היה הפסוק את השם אלוקי חתירה? האם יש לו סברה שאומרת שצריך לירום מתלמידי חכמים? אני נוטה לחשוב שלא. למה? בדיוק מאותה סיבה ששמעון העמסוני לא רצה לרבות תלמידי חכמים מהפסוק הזה. יראה אנחנו אמורים להפנות רק ביחס לקדוש ברוך הוא, לא ביחס לבני אדם. ולכן מסברה, אם היית שואל אותי, לא צריך לראות מאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל יש פסוק, אומר רבי עקיבא, את השם אלוקי חתירה, ואת הרי בא לרבות, זאת ההנחה שלו. עכשיו אני מחפש, אוקיי, אז את מה לרבות? אני חייב לרבות, יש פסוק. עכשיו אני מחפש את מה לרבות, לא טוב, מחפש את מה שהכי פחות בלתי סביר. אמרתי, בעצם ברמה הסברתית, לא נכון לראות מאף אחד, משום דבר. אוקיי? זה נקודת המוצא. אבל מה לעשות שהפסוק או הדרשה אומרת לי שאני צריך בכל זאת לרבות פה מישהו שממנו צריך לראות, כי את תמיד בא לרבות, אז זה מאלץ אותי להתפשר ולחפש משהו שבכל זאת צריך לראות ממנו. אז אני מחפש את מה שהכי פחות בלתי סביר. ואת זה מציע רבי עקיבא, זה תלמידי חכמים.
אז לשמעון העמסוני כאילו הוא אמר
שהוא
לא מאולץ.
הבנתי.
ולפי שמעון העמסוני, אז לא צריך להיות מאולץ.
שמעון העמסוני כנראה לא הניח בצורה ודאית שעת בא לרבות. ככה הוא חשב. אבל הוא פגש דוגמה נגדית, אז הוא החליט שכנראה מה שהוא חשב לא נכון. כתבתי על זה טור באתר שלי, אפשר לראות את זה שם, אולי נשלח לכם אחר כך.
למה רבי... לא הבנתי, למה רבי עקיבא לא יכול היה לקבל את המעשה ההירואי של שמעון העמסוני? הרבה יותר יפה, הרבה יותר נכון. אם אתה רואה שזה לא אפשרי, והסברה אומרת ששום דבר לא יכול...
זו שאלה יחסית. רבי עקיבא הניח שמידת הדרש שמרבים מהמילה את היא בורה.
יותר מאשר כבודו של הקדוש ברוך הוא.
כן, כן. ולכן הוא אומר, אז אם ככה, אז צריך פה לדחוק, אין מה לעשות, כי יש את שבא לרבות. בנת שמעון העמסוני, מידת הדרש הזאת שמרבה מעת היא לא הייתה כל כך חד משמעית. הוא חשב שזה נכון. אבל הוא היה מוכן לקבל גם דוגמה נגדית ולהבין שכנראה זה לא נכון. אגב, הוויכוח פה נוגע לפילוסופיה של המדע, פופר ואישוש של תיאוריה מדעית וכולי, אני כתבתי על זה באתר, בטור באתר שלי. אני אשלח לכם אם תרצו בוואטסאפ. בכל אופן, מה אני רוצה ללמוד מכאן? שרבי עקיבא ישתמש פה בסברה. אבל זה לא אומר שהדין שיצא מהסברה הזאת הוא בעצם דין שהיה אפשר להוציא אותו בלי פסוק. על הדין הזה לא שייך לומר למה לקרא סברה הוא. נכון? למה? מבחינת, אם לא היה פסוק, רבי עקיבא לא היה אומר שצריך לירון ממישהו. זה לא שהסברה היא לא סברה לגופו של הדין. אלא מה? אחרי שהפסוק מאלץ אותי לרבות מישהו שצריך לירון ממנו, עכשיו אני מפעיל את הסברה שלי כדי להבין מי הכי פחות בלתי מתאים, כן? מי הכי פחות שגוי. תלמידי חכמים נראים לי הכי פחות שגויים. זה מהלך סברתי, אבל הסברה היא לא סברה שאומרת שצריך לירון מתלמידי חכמים. הסברה היא סברה פרשנית שאומרת, אם כבר צריך לרבות מישהו, אז הכי פחות בלתי סביר זה תלמידי חכמים. עכשיו כאן, זה ברור שלא שייך לומר למה לקרא סברה הוא. בלי הפסוק לא הייתי אומר את הדין הזה. בלי הפסוק הייתי אומר לא לירום מאף אחד. לכן צריך את הפסוק. זה שיש סברה, זה לא מייתר את הפסוק. אפילו לפי ה... אפילו אם הייתם אומרים כמו הפני יהושע. אוקיי? ואני רוצה לומר יותר מזה. כל הדינים של... שנלמדים מדרשות, בעצם נלמדים באופן הזה. אנשים רגילים להתייחס לדרשה כאילו שזה איזשהו סוג של גזרת הכתוב, כמו פסוק. אבל זה לא נכון. בכל דרשה מעורבת סברתו של הדרשן. אין דרשה בלי סברה של, של הדרשן. אבל ברוב המקרים, לא אפילו אפשר לומר בכולם, הסברה היא לא סברה שמספיקה כדי לכונן על פיה את הדין של עצמו, בלי הדרשה בכלל. כי אם זה היה כך, לא היה צריך דרשה. אז הסברה הייתה אומרת את זה. כאשר אני אומר שהסברה,
זה רק לפי שיטת הפני יהושע, אבל
כשאני אומר שהסברה משמשת את הדרשן כדי להגיע למסקנה שלו, זה בדרך כלל אומר שהסברה מצד עצמה לא מספיקה כדי לייצר את הדין, הייתי צריך את הדרשה, ואחרי שיש את הדרשה, הסברה רק אומרת לי מה תוכנה של הדרשה. במובן הזה זה סברה פרשנית. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, כאשר אנחנו עושים גזרה שווה, ללה, עבד ואישה. אנחנו עושים גזרה שווה בין עבד לבין אישה. עכשיו, גם אחרי שיש לי גזרה שווה בין עבד לבין אישה, אני יכול לשאול את עצמי לעניין מה? לעניין זה שגם עבד מקדשים בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. לעניין מה אני מדמה את העבד והאישה? אז בעניין הזה, הגזרה שווה לא אומרת כלום. הגזרה שווה רק אומרת שאני צריך לדמות. אבל לעניין מה לדמות? פה תיכנס סברתו של הדרשן. ויהיו דברים שהוא לא ילמד מעבד לאישה או מאישה לעבד. למשל, שלא מקדשים עבד בכסף שטר וביה. אבל יש דברים שאני לא ילמד מהגזרה שווה, ויש דברים שכן. מי יחליט מה כן ומה לא? הסברה. אבל הסברה לא אומרת את הדין עצמו. הסברה אומרת לי מה אני יכול ללמוד מהגזרה שווה, ומה אני לא ילמד מהגזרה שווה. בדיוק כמו את השם אלוקיך תירא. שהסברה באה לומר את מה אני ארבה. אבל למה לרבות? זה בגלל מידת דרש, שאת בא לרבות. לא דבר, בגזרה שווה, למה אני משווה בכלל עבד ואישה? בגלל גזרה שווה, לא כי יש לי סברה שהם דומים. הגזרה שווה אומרת להשוות. הסברה באה לומר מה, מהגזרה, מה אני אעשה מכוח הגזרה שווה. וככה זה בכל הדרשות. כל מידות הדרש תמיד עוסקות בטריגר טקסטואלי. הן תמיד עוסקות באיזשהו סוג של מופע טקסטואלי שאומר לי לעשות משהו. נגיד כלל ופרט אומר לי לרבות סביב הפרטים. גזרה שווה אומרת לי לדמות את שני ההקשרים. בניין אב אומר לי לדמות גם כן בשני הקשרים, לא משנה. כל מידת דרש כזאת אומרת לי, בניין אב בעצם לא קשור לפה. כל מידת דרש אומרת לי מופע טקסטואלי נתון, מה זה אומר מבחינתי, מה עליי לעשות ברגע שאני מוצא מופע טקסטואלי כזה. אבל אחרי ההוראה הכללית הזאת, אתה צריך לרבות, אתה צריך להשוות, אתה צריך למעט, אתה צריך, לא יודע מה, לעשות כל מיני דברים כאלה, תמיד תבוא הסברה ותגיד את מה להשוות, את מה לרבות, את מה למעט, ואת מה לא. דון מיני ומיני ואני באתר. אני דומד, אבל אני מיישם את זה באופן שמתאים להקשר של שם. אני לא מיישם את זה as is. כל מה שקורה פה, אני לוקח לשם. ולכן תמיד בדרשות מעורבת סברה, אבל הסברה תמיד מגיעה בשלב ב'. המידת הדרש זה הטריגר שאומר לי, כאן יש מופע טקסטואלי שמאלץ אותך לעשות משהו, לרבות, למעט, להשוות וכדומה, ואז תבוא הסברה ותגיד לי מה לרבות או מה למעט, וכדומה. אוקיי, במובן הזה, נגיד גם אם אני לא מקבל את הרמב״ם, אלא ברוב, שיטת רוב הראשונים, שההלכות שנלמדות מדרשות הן הלכות דאורייתא, למה הן הלכות דאורייתא? הן מבוססות על סברה, כי זאת סברה פרשנית, זו לא סברה מכוננת, כיוון שהמקור הוא בעצם הדרשה מהפסוק. הסברה רק אמרה לי איך ליישם את הדרשה, או איך, מה הגדר של מה שיוצא מהדרשה. לכן זאת סברה שהיא סברה פרשנית, אבל יש לי מקור בתורה לדין הזה. אז אפשר להתייחס לדין הזה כדין דאורייתא. הרמב״ם טוען שלא, כי הוא לא רואה את הדרשה כמקור, אלא רק כאיזה רמז, לא חשוב. אבל ברמה העקרונית אני רוצה להראות שלמרות שמעורבת פה סברה, הדין הזה הוא דאורייתא לא בגלל הסברה. הדין הזה הוא דאורייתא בגלל הדרשה. הסברה רק אמרה לי איך ליישם את הדרשה, או מה התוצאה הנכונה של הדרשה. ולכן שוב פעם אני חוזר למה שאמרתי קודם, סברות הן לא במעמד שמייצר דין דאורייתא. רק אם הן סברות שמפרשות דין או מקור קיים. הסברה שמכונן את דין חדש, הוא לא יהיה דאורייתא. יש אגב די מעט.
אבל האם הרב...
שמפרשות ולא סברות שמכוננו. כן?
האם הרב בעצם מסכים שיכול להיות בעצם שלוש סוגי סברות? סברה מחוץ לקונטקסט בכלל הדלתי, סברה דרבנן וסברה דאורייתא.
כן, סברה, למשל ברכת הנהנים.
סברה דרבנן.
ברכת הנהנים היא סברה מהסוג השלישי. רק בגלל שחכמים קבעו אותה כחובה, זה הפך להיות דין דרבנן. אם חכמים לא היו קובעים את זה כחובה, ועם הטופס והשם ומלכות וכדומה, אז הייתה חובה חוץ הלכתית, מוסרית אם תרצו, לא משנה, לברך, שיוצאת מסברה. היא לא הייתה לא דרבנן ולא דאורייתא. רק כמו חובות מוסריות, כמו מידת סדום, לפנים משורת הדין, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי? סברות מוסריות לדוגמה. סברות, המוסר גם הוא סברה.
ושיטה,
זה לא פעם, שהמוסר הוא לא חלק מההלכה, זה שתי קטגוריות בלתי תלויות. צריך לעשות גם את הצווים, להתנהל על פי ערכי המוסר. צריך להתנהל בצורה מוסרית, זה ברור, אבל זה לא חלק מההלכה. זה יוצא מסברה. הסברה הזאת מחייבת, אבל היא לא הלכה, לא דרבנן ולא דאורייתא.
לא, אז רק כאילו במה החכמים לקחו כסברה ואז זה נהפך לדרבנן.
אמרתי, למשל,
כן, כן, כן.
בעצם חכמים צריכים לעשות משהו עם הסברה כדי שהיא תיכנס להלכה. אם החכמים לא עשו עם זה כלום, זה יישאר סברה חוץ הלכתית, ותהיה לך תביעה אם לא עשית את זה, תביעה מוסרית או משהו כזה. אבל לא הלכתית.
כן. וגם מה שהרב אמר, שאם יש סברה לחדש את הדין, אז לא צריך לרבות את זה מהפסוק, אז כאילו לפי הצלח זה לא כל כך מדויק.
לא, ברור. לפי הצלח... רק במקום שהסברה מגדירה דין. קיים, או מוסיפה פרט בדין קיים.
כן.
אז שם אומרת הגמרא, למה לקרא סברה הוא? הבאתי את הדוגמאות. יש דין בצדק לשפוט עמיתך.
לא, הרב נגיד זה בעת.
אם אומרים מסברה, זה למשל הפשע אסר, או למשל מוחזק, המוציא מחבר עליו הראיה. אבל אלה סברות שמפרשות את הדין של בצדק לשפוט עמיתך. לכן שם הגמרא אומרת, למה לקרא סברה הוא? אבל סברה שמכוננת דין חדש, על זה לא יגידו למה לקרא סברה הוא.
כן, אז לא, מה ש... בדיוק.
שואלת מנהלן, תמיד היא מחפשת מקור, אין דין בלי מקור.
נכון, אז מה שהרב, לא, לפני זה הרב אמר, מה שהרב דיבר עם העת, אז הרב אמר שדרכה של דרשות הריבוי זה לעשות, למצוא את החיוב שאני צריך לרבות, ואז לראות מה הכי מסתבר לרבות.
לא רק בריבוי, כל הדרשות.
כן, בכל הדרשות. אז הרב אמר ש... ברוב המקרים אין סברה, אלא אני עושה את זה כי אני חייב לעשות את זה, ואני רק לוקח את מה שמסתבר.
לא סברה מספיק חזקה שהייתי בונה עליה לבד את הדין. יכול להיות שאחרי שהדין כבר קיים,
כן, אבל אני
יכול להגיד לו גם סברה.
אני אומר, אבל אולי זה לא בהכרח, כי גם אם היה לי סברה מאוד חזקה, עדיין הריבוי נותן לי את האפשרות להפוך את זה לדאורייתא לפי הצלח.
כי זה היה... זאת אומרת שהדרשה לא מיותרת, אפילו אם הסברה הייתה חזקה.
כן.
כי אם הסברה הייתה, נכון, במקומות שבהם מדובר על חידוש דין מחודש.
כן.
למשל, כמו מורת תלמידי חכמים, אם כן תגיד שזה חלק מיראת השם, אבל זה, פה זה נראה יותר כמו דין חדש. כן? מסכים. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, זה סוף הסדרה, יוצאים לבין הזמנים עכשיו, בפעם הבאה נתחיל סדרה חדשה, נשלח הודעה.
אפשר
לשאול.
תודה רבה.
אפשר לשאול שאלה?
כן, כן.
תודה רבה. הרב, רציתי לשאול אלה, ממש על הדבר האחרון שאמרת, לגבי מה קודם למה, האם הצורך הדרשני שעולה מהכתובים או הסברה. אז נדמה לי שפעם בסדרה אחרת, אבל גם מהאינטואיציה שלי, כלומר אולי יכול להיות מצב שתלמיד חכם מרגיש שצריך, יש לו איזושהי סברה, לא יכול להיות מצב שיש לו איזושהי סברה והוא מחפש לה ביסוס בפסוקים כדי לדרוש אותה?
למה לא?
כי הרב עכשיו אמר שזה בשלב ב'.
לא, בדרשות, אחרי שהטריגר המדרשי קיים, אתה מפעיל את הסברה כדי להבין לאיזה מסקנה ללכת. אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אבל יכול להיות מצב שבו יש לי סברה מראש שצריך לראות מתלמידי חכמים, ואני מחפש מקור איך להגן את זה בתורה, כי בלי שאני מאגן את זה בתורה זה לא יהיה דאורייתא. נגיד, לפי הרמב״ם זה גם אחרי הדרשה זה לא יהיה דאורייתא, אבל נגיד לפי רוב הראשונים, אוקיי? ואז אני מוצא את הדרשה הזאת של את השם אלוקי חתירה, שזה מקביל להערה של דידי מקודם. מה שכן, הסברה יכולה להיות מספיק חזקה כדי לייצר את הדין, ובכל זאת תצטרכו את הדרשה כדי שהדין יהיה דין דאורייתא, ולא רק דין חוץ הלכתי, חיוב חוץ הלכתי.
אני אוסיף שמה שגרם לי לחשוב על הדוגמה הזאת זה הסיפור של חז"ל על עמוני ולא ממונית, מואבי ולא מואבית, שבועז חיפש בעצם דרך להתיר את רות.
כן, הבאתי לזה כמה דוגמאות שדיברתי על יצחק גילת, שבספר שלו פרקים בהשתלשלות ההלכה, שיצאה ביקורת מאוד חזקה על הספר, ושגילת מצייר שם תמונה כאילו שחכמים בעצם משתמשים בכלים הלכתיים כדי לפתור בעיות. נגיד, אחרי החורבן נוצרה בעיה כלכלית, אז חכמים הורידו את התוקף של חובת השמיטה, והם אומרים שהשמיטה הפכה להיות שביעית בזמן הזה דרבנן, ואז אפשר להקל כל מיני הקלות, כי הם היו צריכים את זה בשביל הבעיות הכלכליות. אני טענתי, ולא רק טענתי, תקראו שם, זה מה שהוא כותב. הטענה שלו זה לא שחכמים עושים שם משחקים. אלא אלה חפש מכניזם הלכתי. הטריגר היה המצוקה הכלכלית. אבל אחרי זה הם באמת חיפשו מכניזם, ולדעתם המכניזם הזה מחזיק מים. לא שהם משחקים משחק רק כדי לפתור להם את הבעיה הכלכלית. הבעיה הכלכלית הייתה רק המוטיבציה לחפש דרשה כזאת או מקור כזה. אבל אחרי זה המקור צריך לעמוד, הוא צריך להחזיק מים.
כן, למדתי את הטור הזה, זה טור ממש מכונן ו... עושה שכל מאוד ומיישב קונפליקטים פנימיים שלפעמים תוצאים באמת.
רפורמים לא תורכים לעשות את זה. כשדיברתי על ההבדל בין רפורמים לבין אורתודוקסים, אמרתי שרפורמים מבחינתם...
אין להם קונפליקט.
צורך בעצמו מהווה נימוק. ואצל אורתודוקסים גם הצורך משחק, בניגוד להיפולוגטיקה שאומרת שבכלל לא מעניין אותנו צרכים. אבל הצורך יכול להיות לכל היותר מוטיבציה כדי לחפש נימוק שמחזיק. אבל הנימוק צריך להיות נימוק שמחזיק בעצמו.
כן, נהדר. תודה רבה הרב על השיעור ועל הסדרות ועל הזמן. תודה רבה.
זהו? אוקיי.
היה מאוד מעניין. תודה רבה.
תודה.
היה ממש.
תודה רבה. להתראות.